אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו דניאל פולק, על הביצוע הטכני תמיר צוברי ואלעד זוהר. שלום לכם, שלום יובל.
שלום מאיה. אנחנו נדבר היום על עיבודים דיגיטליים של מחקרים בתחום מדעי הרוח.
בוא לתחום שלי. עיבודים דיגיטליים.
אני, כן, אני רואה אותך משתלבת בתחום הזה. זה תחום מאוד מכניס.
מכניס. מה יש לך עם העניין הזה של המכניס?
יוקר המחיה.
הבנתי.
הכריע אותי.
טוב.
את כולנו. בכל מקרה, את זוכרת בוודאי שדיברנו כאן על ענייני רוח ולא על ענייני חומר. דיברנו כאן בפינה של צור סייזף על ספרי המסעות של בנימין מתודלה ואיבן בטוטה, ומתברר שבמעבדת אליהו, שהיא מעבדת מדעי הרוח בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, שגם מפעילה חממה לפרויקטים במדעי הרוח הדיגיטליים, שזה צירוף מילים שתמיד מעלך עליי קסם, מעבדה למדעי הרוח הדיגיטליים.
אני, המילה פה שתפסה אותי ותמיד תופסת אותי, זה המילה חממה.
את אוהבת?
שחממת לי את הלב, אני תמיד גם מדמיינת את זה כמו חממה עם הפלסטיקים האלה והשמש, אני אמא. כן. חממה שם... לפרויקטים במדעי הרוח.
נראה הדיגיטל. לי שאם שמים את האנשים הצעירים, החוקרים הצעירים האלה בתוך חממה כרגע,
אמיתית.
לא יישאר הרבה מהרוח, נקרא
טוב,
לזה.
טוב, חממה זה לחורף, תשמע.
זה נכון. בכל מקרה, הם במסגרת החממה והמעבדה וכל הדברים האלה, העלו גרסה דיגיטלית של הספר של בנימין מתודלה. אפשר לקרוא שם ממש בשלוש שפות, ולעקוב אחרי המפה, וכל מיני גאדג'טים קטנים כאלה שהדיגיטציה מאפשרת. ומתוכננת גם גרסה על הספר של איבן בטוטה, ואנחנו, וגם כל מיני דברים אחרים הם עושים גם. אנחנו נדבר על זה היום עם גיל שליט, שהוא מי שאחראי שם...
הוא עוסק בכלים ופרויקטים דיגיטליים, והוא בעצם, אם אני מבינה נכון, בנה את כל הדבר
כן.
הזה.
המילה בונה, אני לא לגמרי ברור...
בונה, וזה מילה ליד חממה, אני שמה אותה.
הוא כותב את הקוד אולי?
כן.
אני לא יודע. נשאל אותו מה הוא עושה, כי זה לגמרי מחוץ לאזור הנוחות שלנו. נשאל אותו מה הוא עושה באמת, ואיך עושים את זה, ואיך מתרגמים את
זה. ולמה זה מיועד? זאת אומרת, מה השימושים שיש לזה?
מה התועלת?
מה התועלת? כמה כסף מרוויחים?
כמה כסף עושים מזה, בדיוק.
איפה הכסף?
נדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינתה מוציאה לשון, על מילים ראשונות ביצירה ספרותית, על המילה הראשונה שמופיעה בטקסט, ולמה זה כל
בראשית.
כך חשוב.
בראשית.
למשל.
ובכן, אנחנו נתחיל עם חדשות מעולם עיבוד הספרים. באתר דדליין מדווחים שקיאנו ריבס יככב בעיבוד למיני סדרה בת 8 פרקים, שתהיה מבוססת על רב המחר של אריק לארסון, השטן בעיר הלבנה. ספר שיצא בעברית בתרגום של אור אלכסנדרוביץ' בהוצאת בבל. כששמענו, כשאתה הקראת לי את הידיעה הזאת, אני קפצתי, נכון?
כן,
אמרתי, וואו,
הייתה קפיצה נו, משותפת.
נו, כאילו, מדהים. חדשות נפלאות גם מהחזית של קיאנו ריבס, שאנחנו אוהבים.
אוהבים אותו.
אין מה לעשות. וגם מהחזית של הספר הזה, שאנחנו גם אוהבים.
כן.
והשילוב בין שניהם זה פשוט מדהים.
או שזה ייגמר באסון.
או שזה יהיה אסון, נכון. אבל אם, גם אם זה יהיה אסון, אני מקווה שזה יהיה אסון
מפואר.
קלט כזה, אתה יודע. אסון שאפשר יהיה לאהוב. ונוסף על כל אלה, הסתבר שמי שעומד מאחורי העיבוד, שירות הסטרימינג הולו, אבל גם... מרטין סקורסז וליאונרדו דיקפריו, שגם אותם אנחנו קצת אוהבים, אין מה לעשות, הם יהיו בין המפיקים. אז אני לא יודעת, זה נשמע כל כך מבטיח, אני מתה לראות את זה.
הבעיה היא שהידיעות האלה מגיעות, ואז בעוד 10 שנים תבוא הסדרה.
לא, נראה לי שהיום זה כבר יותר פוטופארג' מפעם. עושים, יאללה, תקדמים.
אני חושב שליאונרדו דיקפריו קנה את הזכויות להסרטת הסרט הזה לפני בערך 10 שנים.
אבל אם כבר ליהקו, ויש כבר גיאנו ריף.
זהו, עכשיו זה, בדדליין לא היו מדווחים על זה סתם, דדליין זה אתר מכובד.
זה אתר לגמרי,
זה אתר עם חבורת תחקירנים רצינית.
נכון.
לא, זה.
זה ממש מסעיר, אני חייבת לומר, ואין לי מה לראות. אני לא יודעת, אין לי מה לראות יותר.
הלוואי שזה יהיה מעולה. אני מעניין אותי לאיזה תפקיד גם ליהקו את גיאנו ריפס.
מה זאת אומרת? לתפקיד הרוצח.
את חושבת?
אלא מה?
הרוצח צעיר, קיאנו...
קיאנו ריבס, אין לו גיל.
אין לו גיל.
אין לו גיל, נו. זה כל הרעיון עם קיאנו ריבס.
טוב, למי שלא קרא את הספר, נספר. יש שם שתי דמויות מרכזיות בספר הזה. הספר מספר על ההכנות ליריד העולמי בשיקגו בשנת 1893, ועל הרוצח הסדרתי, דוקטור הולמס, שעיצב זירת רציחות מדוקדקת בביתו, מין טירת אימים כזאת, שאתה אומר לעצמך, זה קיים רק בסרטי אימה, דברים כאלה, אבל לא. זה היה קיים באמת. ועוד דמות שם זה דניאל הדסון ברנהם, שהוא עומד בראש משרד אדריכלי, והוא רוצה ככה להשתלב, הוא משתלב, בתכנון.
אז אתה אומר שאולי קיאנו ריבס יהיה ארכיטקט. יכול להיות.
אני רוצה שהוא יהיה הרוצח.
ברור, זהו, אני ישר חשבתי על זה שהוא חייב להיות הרוצח. כן. לא יודעת, נראה.
זה ספר נהדר. זה ספר נהדר שאומנם משתמש בסיפור היסטורי אמיתי ובעובדות מדויקות, אבל בעצם הוא ספר מתח, והוא פרוזה מעולה. ולרגל החדשות המסמכות, חשבנו שנקרא מתוכו קצת.
קדימה.
אז נקרא אולי שני קטעים, נראה כמה יספיק לנו זמן, שמציגים אולי, אולי בקטע השני נבין מדוע זה כבר לא יכול להיות, כי אנו ריבס הרוצח, הוא צעיר מדי, הוא בן 24. אבל קודם כל מציגים לנו את שיקגו באותו זמן. וככה כותב אריק לארסון על שיקגו של ראשית 1800 העשור הזה. המשרד צמח במקביל לצמיחתה של שיקגו. שיקגו נהייתה גדולה, גבוהה ועשירה יותר, אך גם מלוכלכת, אפלה ומסוכנת יותר. עננה של אשן שחור זרעה אפלה ברחובות והגבילה לעתים את הראות לעשרות בודדות של מטרים. בייחוד בימות החורף, עונה שבה פעלו תנורי הפחם בשיא תפוקתם. תנועה בלתי פוסקת של רכבות, קרונות תפס, חשמליות וקרקרות מכל סוג ומין שנעו כולם על גלגלים מצופי ברזל שהלמו באבני הריצוף כפטישים מסתובבים, הולידה כל רעם קבוע שלא שכח עד אחר חצות הלילה והפך את לילות הקיץ על חלונותיהם הפתוחים לבלתי נסבלים. בשכונות העוני נערמה ההשפעה בסמטאות. פחי השפעה ענקיים עלו על גדותיהם והפכו לעולמות משתה לאחברושים ולזבובי בית. מיליארדים של זבובים. גוויות של כלבים, חתולים וסוסים נעזבו פעמים רבות במקום נפילתם. בינואר קפאו הגופות בתנוחות מאורות רחמים, באוגוסט התנפחו הגופות והתבקעו. רבות מהן הגיעו בסופו של דבר לנהר שיקגו, העורק המסחרי הראשי של העיר. בימים של גשמים כבדים זרמו המים בעננה שמנונית לתוך אגם מישיגן ומשם למגדלים שסימנו את מיקום צינורות שאיבת מי השתייה של העיר. כשירד הגשם היו הרחובות שלא רוצפו פולטים רק בובית ריחנית של צועת סוסים מעורבת בבוץ ובהשפעה, שביעבעה בין בנייני הגרנית כמו הפרשה זורמת מתוך פצע מוגלתי. שיקגו עוררה בלב המבקרים בה רגשות מעורבים של יראה ואימה. העורך הצרפתי אוקטב אוזן קרא לה העיר הגורדית, כל כך קדושה, כל כך סטנית. פול לינדו, סופר ומוציא לאור, תיאר אותה כמופע מציצנות, עצום ממדים של אימה צרופה, ועם זאת מוצלח ומדויק במידה יוצאת מגדר הרגיל. זאת העיר.
זה נהדר.
זה
הוא
נהדר.
כותב, הוא כותב נפלא, אני אגיד שוב שזה בתרגום של אור אלכסנדרוביץ', מי שרוצה לקרוא. אז הוצאת בבל,
כן.
זה כדאי מאוד.
נכון.
תתכוננו, תתכוננו לסדרה.
זה התיאור של שיקגו, שהוא מבחיל, אבל גם מעורר ציפייה לעתיד, בגלל שהאפשרות שהתקיים בה היריד העולמי, זה האפשרות שהיא תהפוך להיות משהו טיפה יותר נעים.
העיר הלבנה.
יפתחו אותה. לעומת זאת, נקרא ממש בקצרה את התיאור של הולמס. דוקטור הולמס, שהוא הרוצח הסדרתי, כאמור, זה לא ספוילר. ככה מתארים אותו. למרות החום, נראה הולמס רענן וצח. בשעה שהתהלך בתחנה, הופנו אליו מבטיהן של הנשים הצעירות, כעלי כותרת המסתחררים ברוח. הילוחו של הומס היה בטוח ולבושו נאה. השילוב ביניהם רמז על עושר והצלחה. הוא היה בן 26. גובהו 173 סנטימטר. משקלו רק 70 קילוגרם. שערו היה כהה. עיניו הכחולות הותירו רושם בל ימחה. לפי אחת העדויות, ממש כעיניו של מאפנט. העיניים גדולות מאוד ופעורות לברכה, ציין מאוחר רופא בשם ג'ון אל קייפן. צבען כחול. צבע עיניהם של רוצחים גדולים, כמו גם של אנשים גדולים מתחומים אחרים, הוא כחול. קייפן הבחין גם בשפתיים דקות שהסתתרו מתחת לשפם כהה ואבות. אולם היו אלה אוזניו של הולמס שמשכו במיוחד את תשומת ליבו. אוזניו קטנות להדהים, חלקן העליון מעוצב ומגולף, בסגנון המזכיר את האופן שבו נהגו פסלים לתאר סתניות ורוע בפסלי הסאטירים העתיקים. תווי פניו מעודנים ביותר. נשים, שלא היו מודעות עדיין לאובססיות הפרטיות שלו, מצאו את העידון שבפניו מושך. במפגש מזדמן, נהג לשבור את הכללים המקובלים. הוא עמד קרוב מדי, נעץ מבטים חודרים מדי, נגע יותר מדי, ולפרקי זמן ארוכים מדי. נשים העריצו אותו מסיבה זו ממש.
מה, זה לא נשמע לך כמו קיאנו ריבס?
זה נשמע לי כמו קיאנו
ריבס. חוץ מהגיל.
נשמע לי כמו קיאנו
נכון?
ריבס. תפור עליו.
תפור עליו.
הלוואי שהוא הרוצח.
הלוואי.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אז לא מזמן דיברנו כאן על הספר של בנימין מתודלה, איש המסעות היהודי, והאמת היא שקצת התלוננו על איכותו הספרותית.
בעיקר צור שאיזף התלונן.
נכון.
זה היה פינה של צור,
נכון.
והוא התלונן.
אבל לא על איכותו ההיסטורית. נכון. זאת אומרת, הוא הלך ובדק וראה איפה יש יהודים, וספר אותם אחד אחד, וזה חשוב לאנשים מסוימים. אבל מה שלא פחות חשוב זה שיש לו גרסה מרגשת ממש, שהעלו במעבדת אליהו, שזאת מעבדת מדעי הרוח בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, שמפעילה חממה לפרויקטים במדעי הרוח הדיגיטליים. בגרסה הדיגיטלית של זה, אפשר לקרוא בספר בשלוש שפות מסונכרנות, ועם מפה שמתעדכנת של אזכורי המקומות, אולי הם גם כותבים שם ככה, מה יש בכל מקום, אלו קהילות, ומהדורה דומה של הספר של איש המסעות המוסלמי אבן בטוטה, שגם עליו דיברנו באותה פינה, עם צור שיזף, נמצאת בעבודה, זאת אומרת עובדים לעשות את אותו דבר עם הטקסט השני. ואנחנו מנסים להבין איך עושים את זה, ומה האפשרויות שגלומות בעיבוד של פרויקט ממדעי הרוח לסביבה דיגיטלית, ומה עוד הם עושים שם. האפשרויות הן בלתי מוגבלות, כי זה העולם הדיגיטלי, וזה מרחב קסום של אפשרויות בלתי מוגבלות. אז הזמנו את מי שפיתח את הפרויקט הזה, ועוסק בכלים ופרויקטים דיגיטליים, גיל שליט, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה זה אומר בכלל בעצם פרויקט במדעי הרוח הדיגיטליים? בוא נתחיל מגדול, אחר כך נתכנס לפרויקטים שאתם עושים שם. מה בכלל, איך בכלל מעבירים משהו מתחום מדעי הרוח למרחב הדיגיטלי?
קודם כל, אני חושב שהסברת מאוד יפה בפתיח. פרויקט במדעי הרוח הדיגיטליים יעסוק בהנגשה, עידוד, קישור, ועוד כל מיני שינויים שאפשר לעשות באיזשהו נכס רוח, אם זה טקסט, אם זו תמונה, אם זה מפה, ונכסי רוח אחרים. בדוגמה הספציפית הזאת, כי אני חושב שבכל זאת כדאי לדבר באופן פרטני כדוגמה,
כן.
יש לנו בעצם טקסטים, כמו שאמרת, שלושה טקסטים שונים ונפרדים, שהם בעצם גרסאות של אותו סיפור מסע, ושלושתם עברו בעצם מסעות משל עצמם שונים, והגיעו אל האתר שאותו בנינו.
מה זה שלושת הטקסטים האלה? זאת אומרת, אוקיי, אתה מתכוון בדיוק. בשלוש שפות, נכון?
נכון. אז הגרסה העברית, הוא הרי נסע ב-1100 ומשהו, נדמה לי. הגרסה העברית שעליה אנחנו בעצם מסתמכים, זו גרסה של מהדורה ביקורתית ומוארת שפורסמה ב-1840 על ידי מישהו בשם אדולפוס אשר, סוחר ספרים ומוציא לאור, יהודי גרמני,
כן.
שהיה גם קניין של המוזיאון הבריטי, ואחר כך, כמובן בשביל לעבור לפורמט דיגיטלי, את ה... צריך לסרוק ו... ולעשות מה שנקרא OCR, שאנשים מכירים, שזה מעבר בעצם לטקסט, טקסט כמו שאנחנו מכירים במחשב, אבל יותר מזה, או בנוסף לזה, אחר כך צריך גם לקדד את זה, לקודד, בפורמט שנקרא במקרה הזה XMLTI, והוא בעצם מאפשר לתת משמעות סמנטית לחלקים מהטקסט.
למשל... מה זה אומר, okay. הסינית הזאת?
כן, גיל.
משמעות סמנטית, לא סינית, רק XML. משמעות סמנטית זה אומר שאם יש לך טקסט לכם, לנו, טקסט שהוא בעצם רצף של תווים, כן? ואנחנו רוצים להגיד, החלק הזה בטקסט מסמן מקום. ורצוי גם קישור, כמו שאמרת, לאינפורמציה נוספת על המקום הזה, שנמצא במקום אחר. כן, שנמצאת האינפורמציה במקום אחר. אז אנחנו נסמן בכלים כאלה ואחרים. במקרה הזה, בעצם על ידי הוספת עידוד או אינפורמציה בטקסט, שהיא מסמלת שהדבר הזה יש לו משמעות סמנטית כזאת, של מקום, או של שם אדם, או של למשל קטע מסע, בשביל לעשות את הסנכרון שסיפרת עליו בין הגרסאות השונות, אז אנחנו צריכים בעצם להגיד, זה קטע מספר אחד, שהולך מכאן לשם.
אבל רגע, אנחנו התחלנו לדבר גיל על העניין הזה של השלוש גרסאות, אז התחלנו לדבר על הגרסה שהיא בעברית, סיפרת. בוא נדבר על השתיים הנוספות, כי אני רוצה בסופו של דבר להבין מה נותן לי שיש לי שלוש גרסאות. הן שונות קצת, נכון?
בהחלט.
זו מזו.
קודם כל, הן בשלוש שפות, והן באופן מעניין לא מאוד שונות. זה באמת מתאפשר סינכרון מאוד שלם ומדויק. אז נחזור לטקסטים עצמם. הטקסט הראשון הוא באמת הגרסה העברית, שהוצאה במהדורה אוטוריטטיבית ב-1840. הטקסט השני הוא תרגום אנגלי, שפורסם על ידי, ב-1907, על ידי מלומד יהודי בשם מרקוס נתן אדלר, שהיה באופן מעניין הבן של הרב הראשי של האימפריה הבריטית. לא פחות.
מי ידע של האימפריה הבריטית היה רב ראשי? יפה.
זה בדיוק. זה הרב שהשמש לא שקעה עליו מעולם.
אוקיי, והתרגום השלישי, ערבי.
התרגום הערבי הוא גם מעניין. הוא בוצע על ידי מישהו בשם עזרא חדד ב-1940. עזרא חדד היה יהודי עיראקי, אינטלקטואל, מחנך, מתרגם, משורר, עיתונאי, מאוד נאמן לעיראק ולאומה הערבית בזמנו.
כן.
והוא בעצם עשה את זה מתוך ניסיון ככה להראות על הקשר, את הקשר, בין היהודים והמרחב האסלאמי. ובאמת, בטקסט שלו, ובעיקר בהערות שהוא הוסיף, הוא מוסיף מימד לרזון הזה של הטקסט שצור שזס התלונן עליו, שבו בנימין מגיע לכל מקום ופחות או יותר רק סופר את היהודים.
כן.
אז הוא מוסיף איזשהו קונטקסט אסלאמי, וזה גם לא מפתיע, כי הוא נמצא בתוך המרחב הזה, ובנימין הגיע מבחוץ, מאירופה. אז בדיוק ההבדלים האלה הם אחד מהדברים שאפשר לעשות כאשר באמת באופן דיגיטלי מציגים טקסטים זה ליד זה, והם לא צריכים להיות פתוחים על השולחן אצלנו בשביל להשוות ביניהם לדפדף, אלא הכישורים בעצם נוצרים באופן אוטומטי מתוך הקידוד הזה שהתחלתי וכנראה הפלגתי יותר מדי בפרטים שלו, אבל הקידוד הזה, ואני אגיד שוב, ב-XMLTI, מאפשר ליצור באופן אוטומטי, למשל, דבר שעוד לא הזכרנו, שהכל מופיע בצידה של מפה. וכל קטע מסע שמתואר פה בשלושת השפות האלה, באופן מסונכן, גם מסונכן למפה שמראה את המקומות.
זה אולי הדבר הכי מרגש, כי בעצם אתה יכול ממש לצעוד ביחד עם בנימין ותודלה לצד המפה, ובעצם אתם אומרים, בואו נעשה את זה לעוד ספרי מסע. אתם אומרים שהאלמנט הזה של ספר מסע כנראה מאוד מתאים לדיגיטציה, כי הוא באמת מאפשר כניסה לתוך המרחב, אפילו אם הוא וירטואלי, שהאנשים האלה נמצאו בו בזמנם.
נכון, ואז באמת סיפור מסע הוא אולי ככה דוגמה מאוד מיידית ומובנת לערך של של הדיגיטציה או של ההנגשה הדיגיטלית. זה היה מעניין שאחרי השיחה עם צור שזף, אני העליתי בעצם את הקישור לאתר שלנו, וישר שאלו, איך מורידים?
כן.
ואני אומר,
זה נחמד, זה נחמד שאתה אומר שאלו. אני שאלתי בטוויטר, שני הבומרים שלא יודעים מה עושים עם טכנולוגיה.
אז בסדר, גם אני לא מדור אחר מאשר הדור שציינת. אבל לא מורידים, זו בדיוק הנקודה. מסתכלים בזה בהנגשה הדיגיטלית, וטקסטים יש לנו למכביר על המדף וגם על השולחן. אבל זה לא רק סיפורי מסע, כמובן. אנחנו גם עובדים במעבדת אליהו ובעוד מקומות, למשל באוניברסיטה הפתוחה, על מהדורות מוארות, למשל של מחזות יידיש. יש פרויקט דיבוק, שהוא גם באוניברסיטת חיפה, מובילה אותו פרופסור רותי אבליוביץ' מאוניברסיטת חיפה, וזה גם בדרך מעבדת אליהו. ושם בעצם אנחנו מסתכלים, או הם מסתכלים, אני בסך הכל בונה כלים, על מחזות יידיש. לא דיברנו בכלל, כלומר עברנו בחטף על העובדה שטקסט שסרוק מספר הופך לטקסט דיגיטלי, שאז אפשר לקודד וכו'. במקרה של הדיבוק, בכלל המקור הוא מחברות בכתב יד, בעברית.
כן.
מחברות בכתב יד בעברית על נייר מצהיב מיושן ממש. ושם הכלי שעושה את ה-OCR הוא כלי מתוחכם במיוחד, בעצם מערכת לומדת שבו עוברים על כמה דפים ומוסרים לו באיזשהו פורמט לכלי מה כתוב שם, ואז הוא יודע לעבור על כל המחברת. כאילו בנה לעצמו מודל
מדהים.
של תו היד, ויודע להוציא את זה בסקריפט עברי או ערבי או כמובן לטיני, שבו זה קיים יותר כבר מזמן.
עכשיו בואו נדבר טיפה על המחקר אבל של מדעי הרוח. כלומר, מעבר לזה שיובל יוכל להסתכל כסתם אדם שמעניין אותו, איך זה תורם למחקר במדעי הרוח? זה שיש לחוקרים עכשיו את בנימין מתודלה באופן הזה שבו אתה מציע להם את זה. מה זה תורם לנו?
בנימין מתודלה הוא באמת כל כך נחקר כבר לעומק, לרוחב ולאורך, אז אני חושב שזה יותר עניין של הנגשה. אבל אפשרות, למשל, אנחנו הולכים להוסיף, כמו שציינתם, את אבן בטוטה, ואז נוכל, ונקווה עם מימון מתאים סיפורי מסעות נוספים, ואז למשל, במקרה הזה, נוכל לראות התייחסות של נושאים שונים, גם לאורך זמן, על מקומות.
לאותו מקום אפילו, זה יפה, כן.
כן, לאותו מקום, זה בדיוק, בגלל הקידוד, בגלל הקישור האוטומטי והדברים הטובים שאתם לא רוצים שנדבר עליהם יותר מדי, בצדק, אז אפשר יהיה באמת, במקום שאיזשהו חוקר יושב במרכפי הספרייה הלאומית או במבנה החדש והיפה שלה, ולא במרתפים, ויעבור על אינדקסים ויחטט, אז הדברים פה נבנים ויבנו באופן אוטומטי, שמאפשרים מבטים וחתכים שקשה מאוד להגיע אליהם, ללא הכלים האלה.
ונגיד, למשל בדיבוק, הפרויקט של הדיבוק, אני רואה שבעצם המאגר הזה יהיה אינטראקטיבי, הוא יוביל להקלטות למשל, אולי וידאוים אם יש, נכון, לכל מיני, נכון. מין ככה עולם שלם של המחזות, נכון. הזאת, אני חייב.
כולל, אנחנו
כן?
סליחה, כולל, נכנסת לאתר וזה מאוד נכון, כולל מהדורה שבעצם תציג את הדפים האלה של המחברת שתיארתי, לצד הטקסט הדיגיטלי, עם הכישורים, עם המבנה של הדיאלוג, עם הפירוק לסצנות ומערכות וכו'. אז זו הנגשה ברמה אחרת. זאת אומרת, אני חושב שזה כבר מטרה.
אני חייב לשאול אותך, אבל לסיום, אנחנו צריכים עוד לסיים, אני חייב לשאול אותך באופן אישי קצת עליך. אדם בעל יכולות כמו שלך, היית נשמע כאילו יכולת ללכת לכיוונים של סייבר וזיהוי פנים ולמכור את הטכנולוגיה לצפון קוריאה וכל מיני דברים מאוד מכניסים ומלהיבים, ובחרת ללכת לתחום דווקא מדעי הרוח. למה דווקא אתה הולך לכיוון הזה של לחבר בין הדיגיטציה למדעי הרוח? למה לשם?
זו הצעת עבודה או לא?
וואו, זה באמת שוקת שבורה שאתה נכנס.
הבנתי. לא, זו שאלה כמובן לגיטימית. אני חושב שאחרי הדרך המקצועית שכל אחד עושה הרי היא מפותלת, ואני לא נתתי רמז על הדור שאליו אני שייך. אחרי הרבה תפקידים והרבה דברים באמת בצד של התוכנה הקלאסית יותר, אז גם העובדה שהפירמידה הולכת ונהיית צרה ככל שעוברות השנים, וגם באמת רצון לעשות בדברים אחרים, שיתוף פעולה עם אנשים שאני אוהב ועניינים שהם מרחיבים את הדעת.
כיף אצלנו במדעי הרוח, זה מה שאתה צריך להגיד פשוט כששואלים אותך כזאת שאלה. אני הולך לאן שכיף לי, פשוט.
כמהנדס חקלאי בהכשרתי, זה תמיד היה כנראה בהורוסקופ שאני לא אשאר בתוכנה.
חקלאי, נכון, שכחנו את הקטע של החקלאי. יפה.
גיל שליט, מפתח כלים ופרויקטים דיגיטליים במדעי הרוח, תודה רבה לך על השיחה המעשירה הזאת.
תודה לכם.
תודה, להתראות. גיל, להתראות.
עכשיו, מוציאה לשון.
מה שכרוך בכאן תרבות, וכבר אנחנו עם מוציאה לשון, הפינה של אשת הלשון שלנו, שלומית עוזיאל, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית. הספר הזה יצא בהוצאת עם עובד. שלום, שלומית.
שלום, שלום.
אנחנו מדברים היום על מילים ראשונות בספרים, כמו בראשית.
נכון.
בראשית יודעים ישר מה אנחנו קוראים עכשיו. בראשית ברא אלוהים. זה גאונות, פשוט.
כן, זה ההתחלה האולטימטיבית. זה ספר שאומר, שימו לב, אנחנו פה מתחילים את הסיפור כולו. נכון. זה המילה הראשונה של הספר, שספר בראשית זה המילה הראשונה בתנך כולו. זה ממש ההתחלה. גם ספר אחר, גם שיר השירים, יש לו מילים ראשונות יפות. הנה, זה ממש מתחיל במילים האלה. שיר השירים אשר לשלמה. זה השיר.
יפה, כן.
זה נכון, תשמעי, עשו עבודה טובה עם התנ"ך.
זהו, לא רע, נכון, שפשש לזה פוטנציאל, האמת גם במחירות.
לגמרי יכול להצליח, אם רק הם ענפו את זה שיווקית.
אני חושבת, יש קהל.
יש קהל.
אז תראו, מה?
כן, כן, אז ספרים שנגיד כתבו אחרים, שאמנם התנ"ך.
זהו, אז מה שאני, חוץ מהתנ"ך, בכל זאת יש כמה ספרים לבד ספר הספרים, אז בכל מיני רשימות האלה מיניהן ידוע שמדברים על ספרים שיש להם משפטי פתיחה מאוד ידועים. אנחנו מכירים את כל מי ישמעאל של מובי דיק של מלוויב, אנחנו מכירים מעל גבה ודעה קדומה של ג'יין אוסטן, It is the truth universally acknowledged that a single man in a possession of good fortune must be in want of a wife ואחרים. אבל זה נחמד לראות באמת את הספרים שהמילה הראשונה יש לה משמעות, או שיש בעניין מיוחד, אם זה מבחינת התוכן ואם זה מבחינת הצורה. יש כמה דוגמאות מעניינות, וזה מעניין מיוחד לשים לב שזה מאוד לא טריוויאלי, אם ככה נוכל אחרי זה ככה, כל אחד יכול לדפדף לו בעולה בספרים שבספרייה, ולראות שבהרבה מקרים דווקא, אתם יודעים, זה לא טריוויאלי שהמילה הראשונה יש בעניין מיוחד. הנה פה ראינו אפילו על גאווה ודעה קדומה, המשפט המפורסם הזה, it is a truth universally acknowledged, והמילה הראשונה היא סתם it, נכון? כאילו,
כן, המילה הכי סתמית.
מילה נכון. מאוד סתמית, זהו. אז מהסיבה הזאת זה מעניין במיוחד כשהמילה הראשונה היא באמת מעניינת, ודוגמה נחמדה, נתחיל ככה בשני ספרים שהם פונים דווקא לגילים הצעירים, אז דוגמה נחמדה היא הארי המכשפה והארון הבגדים, אנחנו מדברים על נרניה של סי.אס. לואיס, שמתחיל במילה once, והמשפטים הראשונים של הספר זה כאילו once there were four children שקראו להם ככה וככה, הם פונו מלונדון בגלל הפצצות, והמשפטים הראשונים בעצם מספרים לנו שהם מבחינת זמן ומקום, אנחנו דוברים על ילדים שפונו מלונדון בזמן הבליץ, כשהופצצה העיר במלחמת העולם השנייה, אבל המילה הראשונה once היא כבר מכניסה אותנו ואומרת לנו, שימו לב, אנחנו באגדה, אנחנו כאן בעולם של סיפורי אגדות.
Once upon a time, כאילו,
בדיוק,
זה,
כן.
זה הדבר.
בעצם אני לא יודעת איך תרגמו את זה עברי, זה יכול להיות, היו פעם ארבעה ילדים, כן. וכן הלאה. וספר אחר שעושה את זה ככה יותר בקטנה, אבל בצורה חמודה לדעתי, זה נשים קטנות של לואיזה מיילקוט, שהוא מתחיל, Christmas won't be Christmas without any presents, grumbled Joe. אז אנחנו רואים שהמילה הראשונה של הספר זה היא Christmas חג המולד, וזה באמת מכניס אותנו לספר שהוא כולו באווירה משפחתית, שמחה, מבחינת מי שחוגג את החג הזה, זה חג מאוד משפחתי, ואנחנו ממש מתחילים בזה, Christmas.
כן, אני תוהה תמיד, עכשיו כשאני חושב על זה, אני תוהה אם מי שכותבת את הספרים האלה אומרת לעצמה, עושה את זה בכוונה, או שזה עכשיו, זה משהו שקורה בגלל שהספר מכוון אותה לשם, נרניה, זה סיפור אגדה ככה, ויש בו באמת את המיסטיקה ואת את כל הדברים האלה, וזה נראה טבעי להתחיל אותו בדברים האלה. האם זה מכוון?
אז האמת זה שאלה...
שאלה גדולה ממש, לספרות.
שאלה נהדרת, ובחלק מהדוגמאות שפה יש לנו תשובה חד משמעית, ברור לגמרי שזה קרה בכוונה, תכף נראה. ובאחרים, אני חושבת, גם אם לא חשבו ספציפית הסופרים דווקא על זה שזה המילה הראשונה, אז כמו שאמרת, הספר עצמו מכוון לזה, זה בעיניי יפה לא פחות.
כן.
אבל הנה לנו דוגמה שבה... בין שהמחבר עצמו חשב על זה ובין שלא ברור לגמרי, או לפחות בואו נראה מה עשו עם זה בתרגום.
Okay.
בפינה הקודמת דיברנו על האיליאדה של הומרוס, באמת 2800 לפני הספירה כנראה, וביוונית עתיקה המילה הראשונה שפותחת את היצירה זה מנין, זעם, כעס, חרון. עכשיו, הפתיחה הזאת נראה ברור מאוד שהיא לא במקרה, כי המילה כעס היא ממש הציר שסביבו היצירה הזו סובבת. הגיבור אכילס בהתחלה הוא כועס על אגמנון שהוא פגע בכבודו, לקח לו את השבויה שלו, כן? לקח לו את התשורה שלו, כן? לקח לו את הבחורה, את השפחה שהוא לקח, מי עושה דבר כזה? לא לעניין, not cool. ואחר כך הוא כועס על הקטור מטרויה שהרג את חברו טוב פטרוקלוס, זה מתחיל בזה. עכשיו מה שמעניין, השווה בין שני תרגומים, בתרגום של אברהם ארואטי, תרגום יזר חדש מאוד יפה, זה מתחיל ככה, זעם אכילס בן פלאוס שירי אלה, זאת אומרת בעצם המשפט הזה מבחינת התוכן אומר מוזה, כאילו אלת השיר וזה, בואי תשירי על כעסו של אכילס, כן? אז זה לא טריוויאלי להתחיל את זה ככה, זעם אכילס בן פלאוס שירי, כן? עכשיו לעומת זאת בתרגום היותר ותיק ויפה של שאול צ'רניחובסקי, דווקא המילה הזו לא מופיעה בהתחלה, וזה מתחיל בצורה יותר טבעית, שירי בת האלוהים חרון אף אכילס בן פלאס, זאת אומרת, ואז אנחנו מתחילים במילה אחרת לגמרי, במקום בכעס מתחילים בשיר.
כן.
זה באמת משנה את הכל.
זהו.
זה הופך את זה, מחזיר אותנו לשיר השירים קצת, למשהו
זהו,
הנוג,
נכון, נכון,
הנוג
נכון.
ויפה והאהבה וכולי. לא זה הסיפור.
כן, לא זה הסיפור. ודוגמה יפה ומעניינת מבחינה צורנית, זה הסיפור שאינו נגמר של הסופר הגרמני מיכאל אנדר, רבים מכירים את זה בגלל הסרט, אבל הספר הוא משהו אחר, והוא למעשה הסרט, אגב למי שתרם, הוא רק הסרט מכסה רק את החצי הראשון של הספר. בכל אופן הספר, אני חושבת גם הסרט די מתחיל בזה, רואים הספר מתחיל במסגרת שיש בה כמה מילים שמופיעות בכתב ראי הפוך. ואז המשפטים הבאים מסבירים לנו למה. המילים האלה הם שם של חנות, שהוא כתוב על דלת זכוכית. הגיבור, הילד בסיאן, רץ לתוך החנות בלי להסתכל על הנכנס, אז הוא סוגר את הדלת אחריו ומסתכל על השלט, ולכן הוא רואה את זה מבפנים, והוא רואה את זה בכתב ראי, וככה הספר מתחיל במילים בכתב ראי, שזה דבר לא רגיל. והמילה הראשונה שהוא מסתכל עליה, המילה הראשונה בספר, בכתב ראי, כאמור, היא אנטיקווריאט בגרמנית, זאת אומרת חנות ספרים יד שנייה או ספרים עתיקים. עכשיו זה כשלעצמה, זה יפה לספר שיש לו מקום, יש בו מקום מאוד מרכזי לספרים. הגיבורים, אנחנו זוכרים, קורא ספר, ואז בסופו של דבר נכנס לתוך הספר והופך לחלק מהעלילה שלו. אבל...
זה מאוד מאוד יפה גם כי זה מדבר על משחק התפקידים של האותיות, שהן יכולות לראות איך האותיות נראות מבחוץ ואיך האותיות נראות מבפנים.
נכון, כן, כי זה לא סתם כתב ראי, זה כתב ראי כי הוא מסתכל על זה דרך דלת הזכוכית מבפנים החוצה, והספר כולו הוא עוסק במבט מהעולם הפנימי שלנו, של הגיבור ושל כולנו, אלא המציאות החיצונית, אלא עולם, הספר עושה גם בדמיון, אבל גם בזיכרון, הגיבור מאבד את הזיכרונות שלו ואז חזקות בהם בחזרה, וגם בחלומות, ויש שם משהו מאוד פסיכולוגי, מאוד פרוידיאני גם, אני חושבת בספר, הוא נכנס למכרה החלומות וקורא את החלומות שלו, חלום על אבא שלו, הוא ממלא תפקיד מאוד מרכזי. אז באמת יש פה מאוד עניין של העולם הפנימי, וממנו אל העולם החיצוני. אז ממש המילה, לא רק המילה, אנטיקווריאט, חנות ספרים יד שנייה, אלא גם ספרים עתיקים, אלא גם המבט על המילים האלה, מבפנים אל החוץ. יש לו מקום מאוד יפה ומעניין בעיניי בספר.
יש לנו זמן אולי לעוד דוגמה אחת או שתיים, מה עוד, איזה עוד מילה ראשונה?
כן, אז יש משהו מאוד חמוד, יש מחזה צרפתי, אוברואה, המלך אובו של המחזה הצרפתי אלפרד ז'רי, הוצג לראשונה בפריז 1896, והיה ממבשרי הסוריאליזם ותיאטרון האבסורד, אם נחשוב על הקרנפים שיצאנו לדבר פה עליו, מחכים לגודו, והמילה הראשונה במחזה, שהיא גם הרפליקה הראשונה כולה, זאת אומרת, זה הדבר הראשון שמישהו אומר במחזה, זה המילה המומצאת, אין מילה כזו באמת בצרפתית, מרד, שזה, כמו שאנחנו רואים, מאוד דומה למרד, אבל יש שם עוד, עכשיו, הדמיון הזה למרד הוא עורר הרבה רוגז ושערוריה בזמן שהמחזה הוצג לראשונה.
מרד זה, אולי לא, יש מישהו שלא יודע, צריך להגיד לו מה זה, זה חרה בעברית,
כן?
נכון?
אנחנו יכולים להגיד.
אנחנו יכולים להגיד שזה. את זה.
אז תודה שחסכתם ממנו.
בסדר, לא, אולי יש מישהו שלא יודע.
נכון.
אבל למה הם השתמשו במרדרה? כי הם לא רצו להגיד מרד, אז הם...
אז אני חושבת שיש פה שלושה דברים בעצם. אחד, הדמיון למילה, אני חושבת ראשית כן, שאולי לא רצו להגיד מרד, גם ככה זה עורר הרבה התמרמרות. אבל גם המילה הזאת היא עוד משהו, היא דומה למרטר, רצח. ובמחזה הוא ככה, אחד הדברים שהוא דומה, זה מין סיפור דומה קצת למקבץ, יש שם רצח של מלך וכן הלאה, אז בעצם המילה המשולבת הזאת, המילה הממוצעת, היא משלבת גם מרד וגם מרטר, וככה היא גם אומרת לנו, שימו לב, אנחנו מדברים על רצח, היא גם מעבירה לנו את האופי המאוד פרובוקטיבי של המחזה כולו, לא רק הרפליקה הראשונה שלו, והיא גם אומרת, שימו לב, יש לנו פה משהו מעניין וחדשני מבחינה סגנונית, משהו יצירתי, אנחנו מתחילים במילה ראשונה שהיא מילה מומצאת.
מעניין. אוקיי, יש לנו דוגמה אחרונה.
אוקיי, אחרונה.
ונהדרת.
כן.
קדימה.
אז אנחנו מדברים על פיניגנס וייק של ג'יימס ג'ויס, שהיא נכתבה גם כן בפריז, וראתה אור 1939, זאת אומרת, יש קשר בין שתי הדוגמאות, אלא גם לדעתי מבחינה היסטורית וספרותית, וגם מבחינת הנושא שלנו כאן, היצירה הזו מתחילה במשפט קטוע. שהוא המשך של משפט קטוע שמופיע בסוף היצירה. זאת אומרת, בעצם צריך לגמור את הספר ואפשר לחזור ולמצוא את ההתחלה, הסוף של הספר הוא משפט קטוע, ואז אנחנו חוזרים להתחלה ומוצאים את הסוף של המשפט הזה. זאת אומרת, בעצם נוצר לנו מסלול מעגלי כזה, יצירה מעגלי שהיא ראש לזנב כזאת. כן. והמילה הראשונה בספר היא מילה, שוב מילה מומצאת בעצם, שג'ויס המציא, והיא ריברן, מסלול הנהר, נגיד, והיא מופיעה, אם נחזור לעניין הצורני, באות קטנה, כי אנחנו לא מתחילים משפט, אנחנו באמצע משפט מתחילים את הספר, אז אנחנו מתחילים באות קטנה, ובעניין הזה גם אמרו לי, משהו, שזו דוגמה במיוחד ידועה, הריברן הזה של ג'ויס, כי הרבה קוראים מתייאשים ונוטשים את הספר.
אחרי המילה הזאת, המילה
הזאת, כן.
נהדר. וזה פשוט נפלא. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על הפינה
תודה
הזאת.
תודה רבה לכם.
תודה שלומית.
להתראות.
אנחנו נעבור ישר לסטטוס ספרותי, אבל
כן.
הפעם של הלפר ספרים, שקיבלו לפני ימים אחדים ביקור מאוד מעניין של אמבר הרד, שנמצאת בארץ.
התחלנו עם הוליווד ואנחנו מסיימים עם הוליווד.
פשוט חלום, חלום. אמבר הרד נזכיר למי שלא יודע או שכח, אבל אולי גם לא יודע. לא, יש אנשים שאין להם מושג מזאת אמבר הרד, וזה ממש מקובל עליי. היא הייתה אשתו של ג'וני דפ. אני לא אסביר מי זה ג'וני דפ, כי את זה כולם יודעים. והיא עמדה במרכז המשפט המתוקשר, שנהננו ממנו עד כלות, בכל אופן אני מאוד נהניתי ממנו, ואני אפילו יש בי געגועים אליו.
הרבה מאוד אנשים נהנים ממנו, הוא הפך להיות משהו ויראלי, שהופיע בטיק טוק ובאינסטגרם.
אני לא מתאוששת מאז זה נגמר.
ושודר בשידור חי, וכולנו עקבנו כאילו זה צעירים חסרי מנוח.
כי היה שם שחקן אגדי, שנתן את תפקיד חייו.
והיא שיחקה כל כך רע.
נורא.
זה פשוט, ראית את זה ואמרת, אוקיי, יש פה שחקן מעולה? ולכן אני מאמין לו.
אין לה סיכוי, אין לה סיכוי.
אני מאמין לו כי הוא משחק מעולה, והיא משחקת נורא, זה מאוד מאוד לא אותנטי.
זה מאוד קשה, כן. טוב, זה כאילו כמעט לא הוגן, אתה אומר, בסדר, אז היא שחקנית גרועה, אבל מה...
לא כוחות, לא כוחות.
אוקיי, אז היא אכן שיחקה מאוד גרוע, ואכן הפסידה את התחתונים, וגם את הכבוד. בכל אופן, אנחנו תרגמנו את הסטטוס של הלפר, יוסי הלפר מאנגלית, כי הוא כותב באנגלית, וכך הוא כתב. תגידו מה שאתם רוצים על אמבר הרד. המעט שידעתי עליה היה שלילי והושפע מהתקשורת. האדם שנכנס לחנות שלי ביום שלישי האחרון ושוטט בה כמעט שעה עם התינוקת ושני חברים היה אדם צנוע וידידותי עם טעם ספרותי מצוין. למען האמת, לא היה לי מושג שזאת היא, אמבר הרד, עד שהיא הושיטה את כרטיס האשראי שלה. עכשיו גם לה יש את הספר שלי, The Bibliomaniacs, והיא הבטיחה לשלוח פידבק לגביו. זאת אומרת, הוא מכר לה את הספר שלו, ואני חושבת שלא הייתה יכולה להיות לו פרסומת יותר טובה מזאת.
אולי הוא נתן לה את הספר מתנה.
אבל הוא אומר שהיא יוצאה כרטיס אשראי.
בסדר, היא קנתה ספרים אחרים, ואז הוא אומר לה, את שומעת משהו? קחי את הספר שלי גם.
טוב,
זה מה שאני הייתי עושה עם אלי ספר.
עד שנקבל את תגובת אמבר הרד לספר, אנחנו מחכים לביקורת הספרותית שלה.
יואו, תרדי אצלך, זה נפלא, זה יהיה שהוא יעלה את ה... היא תכתוב לו באמת, נורא נהניתי מהספר, תשמע, הפרק הראשון הוא ככה וככה, הפרק השני קצת פחות טוב, והוא יעלה גם את זה לפייסבוק שלו, ונוכל להקריא את הביקורת הספרות של אמבר הרד.
זה ממש לא אחד מהדברים שאני מחכה להם בחיים האלה.
הכיצד?
אני רק אגיד שהספר שלו, שהוא כתב אותו באנגלית, יצא לאחרונה בהוצאת לוקוס. אם אנחנו כבר כאן, אז אנחנו נגיד את זה, כי אנחנו פה בגלל הספר, והוא נמצא בכל החנויות, ובעצם הוא כותב בספר שם על המפגשים שלו עם קוראי ספרים מכל שנות היותו, הלפר ספרים. החנות, יש לו חנות מאוד יפה, שנמצאת באלן ב-87, למי שלא מכיר, בית בעיר תל אביב. מי שרוצה לקפוץ, זה חנות של ספרי יד שנייה, כיף. מה אין שם?
אני לא יודע אם היא יפה.
אני מתה על החנות הזאת. המלא,
ערמות של ספרים.
זה נקרא אצלי יופי.
אוקיי, בסדר.
זה עניין של טעם, כמובן. בשבילי זה יפה. זה מסעיר ומרגש.
מה שבטוח זה שהיא באמת חנות משגעת.
נכון.
ויש בה אוצרות, ושווה לקפוץ אליה.
אז עכשיו גם אמבר הרד יודעת את כל הדבר הזה. אגב, מי שרוצה להתעניין באמבר הרד קצת יותר, הוא גם העלה כמובן תמונה שלה. לא עם הספר.
אבל עם התיק.
אבל עם התיק שלו. אבל בן אדם, נתת על הספר, אז תגיד לה, תעמדי רגע עם הספר, שנייה. מה יש לך?
הוא כנראה אמר לעצמו, אוקיי, קצת פסון, קצת לזה. אגב, נגיד שלפי מה שאני מבין, גם מתכננים לתרגם את הספר הזה לעברית, אז מי שלא קורא באנגלית, הוא יוכל גם לקרוא אותו בעברית.
נכון, אנחנו מחכים לזה.
אינשאללה.
נכון. וזה זמננו לסיים. תודה רבה לדניאל פולק, שעשתה איתנו את התוכנית. דניאל פולק שלנו. תודה רבה גם לדמיר צוברי ואלעד זוהר, שעל הביצוע הטכני. ואתם, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, ותודה שהקשבתם. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.